שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
פרשות ניצבים וילך.
אכן.
פרשות ניצבים וילך, בעצם פרשת ניצבים, עמידה בפנינו את אחד העניינים המשמעותיים ביותר, בעצם בתפיסה הדתית שלנו, את תהליך התשובה. כלומר, רק לפני דקה קיבלנו תורה, רק לפני דקה נכנסנו בעול המונותואיזם, בתפיסה דתית מוסרית, והנה כבר, בעצם העלאת עניין התשובה, אנחנו מודים שיש בג במערכת, בג בבן אנוש, שהוא יכול כאילו, הוא יכול לחטוא, ולכן הוא צריך תשובה.
כן, זה מאוד מעניין. האם אנחנו רואים את התשובה כתיקון בגים, או אדם שיש לו רכב וצריך מדי פעם להביא אותו למוסך.
טיפול 10,000.
או משהו שהוא עצמותי. הרי אתה יודע, חז"ל אמרו, תשובה קדמה לעולם. אז אם התשובה קדמה לעולם, הרי החטאים בוודאי לא קדמו לעולם. אז אם כך מדובר במשהו הרבה יותר מהותי. הייתי אומר ככה, אם תסתכל בתורה, בפרשה שלנו, בשום מקום לא נאמר, ושבת עד מצוות השם אלוהיך. כלומר, התשובה איננה באה כתיקון החטא, אלא נאמר, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ועשית כל מצוותיו. כלומר, קיום המצוות הוא תולדה של התשובה. אבל התשובה עצמה היא תהליך נשמתי, פנימי, שמתרחש כל הזמן. הייתי אומר ש...
כלומר, רגע, אני רוצה דיוק פה. כלומר, מה שאתה אומר, התשובה היא לאו דווקא חזרה מחטא וקבלת... סוג, קבלת אחרים עליו.
לא הנחתי תפילין, עכשיו אני מניח תפילין. חיללתי שבת, עכשיו אני שומר שבת.
לא, התשובה, אם בנפרד, יש לה ערך...
בדיוק. היא ההשתוקקות המתמדת של הנשמה אל שורשה. וזה דבר שנמצא דווקא אצל אדם בריא. אדם שלא חטא, הוא מכיר באופן טבעי, ספונטני, את הצורך הזה של ההתעלות המתמדת, של הזהות שלו אל הבורא. הוא לא בא בשביל לתקן חטאים.
רגע. פה יש פה משהו מוזר, משהו מעניין. דווקא כשאדם נמצא במצב רגיל, לפעמים קשה לו יותר הקרבה לקדוש ברוך הוא, מאשר שאדם שיורד למדרגה של נפילה וצריך לחזור, ואז הוא יותר מרגיש את הצורך. זה, באותה מידה דיברנו בפרשת כי תבוא.
אבל להכיר בריחוק, גם זה מדרגה. יש מי שלא מרגיש את הריחוק בכלל. כלומר, העבירה מטמטמת ליבו של אדם, עד כדי כך שאדם מרגיש שהעולם הזה, זה העולם שלו. אין לו שום צורך בדבקות טרנסנדנטית ושום דבר אחר. כלומר, עצם זה שאני כבר מרגיש רחוק מהשם, זה כבר צורה של, זה סוג מסוים של קרבה. והייתי אומר שהחידוש שפה חידשה התורה, וזה בעצם מה שאתה מעלה, זה שאפילו מי שחטא, גם הוא יכול לחזור בתשובה. כלומר, זה שהצדיק הגמור כל הזמן חוזר בתשובה, הוא כל הזמן בעלייה מתמדת של הזהות שלו.
אבל זה הצדיק הגמור, זה האדם מובן. הבינוני, אתה יודע, דיברנו על זה בפרשת כי תבוא. אמרנו על עושר מול כאב. העושר, עושרנו, חיינו מרגישים. הכאב תמיד הוא נזכר, הכאב הוא כמעט גופני. אותו דבר גם בחטא. דווקא באמצעות, יש פה איזשהו חידוש.
אומנם, כן, אבל זה החידוש של התורה, זאת אומרת.
זה החידוש של התורה, אמר את זה יפה, נזכיר את זה שוב, המגיד ממזרית שאומר, התשובה, כמו שהשמן גנוז בתוך השם, בתוך הזית, התשובה כבר גנוזה
בתוך החטא, בוודאי.
עכשיו השאלה, והיא שאלה, עכשיו אני רוצה לשאול שאלה קשה. מתוך הדבר הזה נדמה, שהקדוש ברוך הוא בורא בכוונה את החטא, את האפשרות שאנחנו נחטא את יצר הרע, כדי שנעשה תשובה, או שזה מחשבה בעייתית, כי אז אין בה בעצם חופש בחירה.
זה מישור אתה נמצא, וזה מישור של התבודנות. בפשטות, הריחוק של הנברא מן הבורא, הוא ריחוק עצמותי מעצם העובדה שנבראנו. זאת אומרת, כדי לחזור בתשובה, אני לא זקוק דווקא לחטא. כלומר, אם אפשר לומר ככה, עצם זה שנבראתי, אני נמצא במדרגת ריחוק מסוימת, אם אני חוטא, אני מתרחק עוד יותר. אז אני יכול להשתמש בתשובה כדי לתקן את החטא, ואחר כך שוב להמשיך לעלות. אבל מצד האמת, אני לא זקוק לחטא. כלומר, החטא איננו הכרח. זה בדיוק כמו שלמשל, אתה תראה בתנ״ך, יש הרבה אזכורים מפורשים של הקמת מדינת ישראל באחרית הימים, וזה כתוב במפורש. מדוע השואה היא רק ברמזים, ויש היא לא הכרחית. אפשר שתהיה היסטוריה גם בלי שואה. אפשר שתהיה היסטוריה בלי החטא. אלא מה? אם כבר היה החטא, אנחנו משתמשים בו, כדי לגלות אורות שסתם ככה לא היינו מגלים. אבל אל תשכח את מאמר חז"ל המפורסם. במקום שבעלי תשובה עומדים, מה פירוש עומדים? הם גמרו את העבודה שלהם. כלומר, הבעל תשובה, הוא רוצה לתקן את החטא. הוא גמר לתקן את החטא, אז הוא עומד. כמו מים עומדים. צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, הם ממשיכים את התשובה שלהם. הם הולכים ומתעלים. כך שזה כמו שמשל לגבי הקורבנות, איך אומר הנביא? לא ציוויתי את אבותיכם ביום הוציא אותם ארץ מצרים על דבר עולה וזבח. אז כל המפרשים שואלים, מה זאת אומרת לא ציוויתי על דבר עולה וזבח, מה עם קורבן פסח וכדומה? אלא ש... אמרו חז"ל, הכוונה, לא ציוויתי שאדם יחטא כדי להביא קורבן. אין הכרח.
זאת אומרת, אין הכרח לחטא.
אין הכרח.
אין הכרח לה,
אבל... יש הכרח לאפשרות.
יש הכרח לאפשרות, ויש הכרח לאפשרות לחזור בתשובה. למרות שאתה אומרת שהתשובה היא לאו דווקא שמורה לאנשים שעשו לחוטאים, אלא התשובה...
התשובה היא מלכתחילה דווקא בשביל מי שלא חטא. גם מי שחטא, התשובה מדברת.
ואיך אנחנו עושים, איך אדם שלא חטא, לא אני, ולא, אולי, איך אדם שלא חטא חוזר בתשובה בעצם?
זה תשובה של הזהות. כלומר, יש לו עלייה מתמדת של הזהות שלו אל מקור החיים שלו. וזה אפשר לומר שגם הרמב״ם רמז את זה. בהלכות תשובה אומר, כל מצוות שבתורה אם אדם עבר על אחת מהן, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. שים לב לכפילות של הביטוי. כשיעשה תשובה, זה לא קשור לחטא. וישוב מחטאו, קשור לחטא. כלומר, יש תנועה נפשית מתמדת שמתעוררת בתוך האדם, שמבטיחה לנו שהכל ישוב בתשובה. אגב, לא רק האדם חוזר בתשובה, גם הבריאה כולה חוזרת בתשובה. הקוסמוס, ההוויה, חוזרת אל האלוהות.
איך? באיזה מידה? מה זאת אומרת, הקוסמוס חוזר אל
האלוהות? לא יודע אם שמת לב שכל שנה יש לנו סתיו. כלומר, עוצמת החיים שהתגלתה באביב, הולכת ונאספת אל מקורה בסתיו. וגם הכדור הארץ חוזר אל מקומו. וגם כל העולמות שווים אל מקורם לפי הקבלה. זאת אומרת, החזרה בתשובה היא תהליך קוסמי כולל, שאנחנו מצטרפים אליו בעשרת ימי תשובה. זאת אומרת שהימים האלה הם ימי תשובה, גם אם אנחנו לא עושים תשובה. אנחנו עושים תשובה כי זה הזמן המתאים.
צריך לעשות הפרדה בין תשובה ובין חזרה מחטא ועשיית תשובה, לבין תהליך תמידי של עשיית תשובה. בדיוק. זאת אומרת, להבין את זה...
הנשמה עושה תשובה תמיד.
הנשמה כל הזמן נמצאת, צריכה להיות בתהליך נכון, של תשובה.
לכן כתוב, ושבת עד השם אלוהיך. מה שגורם לאדם את התהליך של תיקון החטאים, זה קודם כל בגלל שהוא רוצה לשוב אל השם. אז דעה, זה כמו שאדם מנסה, אדם שמאשן הרבה. הוא לא מרגיש את הנזק. ברגע שהוא רוצה לרוץ, אז הוא מרגיש פתאום שהריאות מעכבות אותו. אז אדם שלא רוצה לחזור אל השם, הוא לא מרגיש שהחטאים עושים לו רע. ברגע שהוא מתחיל את התהליך של ההשתוקקות אל מקור החיים, פתאום הוא מרגיש שהחטאים שלו מעכבים. ואז הוא רואה לנכון גם לתקן אותם.
זאת אומרת, התשובה, עוד פעם ניתן את ההגדרה, התשובה היא הרצון להתחבר עם הנשמה האלוקית שלך?
התשובה היא הרצון של הנשמה להתחבר אל הבורא. עכשיו, התהליך הזה יש לו הרבה מאוד ממדים. יש תהליך פרטי, יש תהליך כללי. למשל, שיבת ציון, הקמת מדינת ישראל, חזרת האומה אל טבעיותה הלאומית, הדבר הזה הוא תהליך התשובה הגדול ביותר בהיסטוריה שנעשה אי פעם. לכן תשים לב, בתוך הפרשה שלנו, אותם הביטויים שמתארים את החזרה בתשובה של היחיד לקיום המצוות, זה אותם הביטויים ממש שמדברים על שיבת ציון, על חזרת האומה אל עצמאותה. כך שאפשר לומר, אני רגיל להביא את הדוגמה הזאת, טייס קרב חילוני, הוא עסוק מטבע הדברים, בתשובה הכללית. הוא מקיים את מדינת ישראל. זה חלק מתהליך שיבת ציון.
כן.
יום אחד אותו טייס שומע קלטת, מישהו דחף לו קלטת, והוא עכשיו משתכנע שהוא צריך להניח תפילין. זה התשובה הפרטית. אז הוא יורד מהמטוס, הולך להניח תפילין, ולא חוזר לצבא. מה קרה לו? הוא נפל בעצם. הוא נפל מתשובה כללית, לתשובה פרטית. במקום להעמיק את התשובה הכללית שלו, ולהבין שזה מחייב אותו גם... להניח תפילין, הוא אמיר גדול בקטן, חבל.
אז בואו נתחבר לשאלת הגלות. הגלות היא כביכול...
היא אחת...
בגלות אפשר לעשות תשובה אמיתית, או רק תשובה פרטית?
זהו, כתוב, איך נאמר פרשת ויתחנן, אם אתם תחטאו, אז אתם תצאו לחוץ לארץ, נכון?
כן.
כתוב שם בלשון רבים. אחר כך, וביקשתם ממשם את השם, אלוהיך, ומצא תא. כי תדרשנו בכל רחוב הנפשך. זאת אומרת, עוברים מלשון רבים ללשון יחיד.
וזה מעניין, כי אם אתה מסתכל על תולדות עם ישראל ותולדות המחשבה היהודית, בטח במחשבה הקבלית, אם ניקח את החסידות, תנועת החסידות, לוקחת ומפנה את התפיסה של הגאולה הלאומית אל הגאולה הפרטית, אל האישי.
של ברירה.
גם כריאקציה למה שקורה, מה שקרה עם שבתאי צבי והפרשנות שלו על הקבלה.
אז יש טראומות שעומדות ביסוד המהלך הנפש.
לא, זה מעניין, מעניין, כי מה זה אומר? אתה בא ואומר לי תשובה, יש גם את התשובה הלאומית, הכללית. אני מניח שיש גם את התשובה האוניברסלית של העולם כולו. ויש את התשובה הלאומית של עם ישראל. הוא לא יכול לבצע אותה בגלות.
נכון, נכון, נכון.
לכן הוא חייב להסב את זה לרמה האישית. אבל מרגע שחזרנו לארץ ישראל, מה גובר? אתה אומר מה שגובר על מה זה התשובה, עדיין, התשובה, התשובה של
כלל
המשרד.
התשובה הפרטית משתלבת במהלך כללי. כלומר, אם אני עד עכשיו לא שמרתי שבת, עכשיו אני צריך לשמור, אני הולך לשמור שבת, זה לא יכול להיות מתוך שיקולים אינטרסנטים קטנים של יחיד.
אז אני שואל לך, אז אני רוצה בכוונה להעמיד לך שאלה, אתה דיברנו על זה לפני שהתחלנו לצלם. יעמוד אותו טייס שדיברת עליו, שכל מוסר את נפשו למען עם ישראל, כחלק מתשובה כללית, חלק משיבת עם ישראל לציון וקיבוץ גלויו וכולי וכולי, והתחלת את הגאולה. לעומת עילוי בישיבת פונוביץ' שמכיר בקיא בכל בכל פלפול ובכל פכפוך של מחשבה ב-2000 שנות היסטוריה של גלות בתוך הגמרא. מי כוונתו רצויה יותר, או שבכלל אי אפשר לשאול את זה?
אתה בא למדוד, השאלה מה התפקיד של כל אחד.
אני כן, אני מודד, אני בכלל מעמיד בפניך קושייה, לעיני הצופים.
יפה מאוד. אתה רוצה שאני אתן לך תשובה קצת מתחמקת, אבל היא אמיתית. זאת אומרת, צריך לקחת את מה שאותו עילוי בישיבה עושה, ואת אותה מסירות נפש של אותו טייס, אפשר לחבר. אתה יודע, לפעמים הם שואלים, האם עדיף להיות שומר מצוות בחוץ לארץ, או חילוני בארץ ישראל? והשאלה היא, האם אי אפשר להיות גם נורמלי? שזה גם
שאלה. השילוב. בפרשה יש בעיה שסותרת אחד האלמנטים החשובים ביותר, עוזב רגע את התשובה, את הבחירה החופשית. כי התורה בעצם, הפרשה שלנו אומרת, אדם שלא מקיים מצוות, בעצם בוחר במוות.
החיים ואת הטוב, המוות ואת הרע.
איך אתה יכול לתת בחירה חופשית, אם אתה אומר שאתה, ברגע שאתה בוחר, אתה בוחר במוות. אז אין פה בעצם בחירה חופשית, אתה בעצם נותן פה את האיום האולטימטיבי לאדם.
כן. האמת היא כשהתורה אומרת שצריך לבחור בין החיים לבין המוות, היא אומרת לך שהעבירה היא מוות ושהמצווה היא חיים. היא לא באה לדבר על המוות במובן הפיזי, שמי שיקיים מצוות יחיה ומי שלא יקיים ימות, כי אנחנו רואים גם במציאות שזה לא ככה.
כן.
להגיד זה חיים וזה מוות. ויש מצבים לפעמים שאדם אם הוא יעשה עבירה, אז יכול להיות שהוא יחיה פיזית, אבל זה לא חיים.
אז כמו טהור וטמא בעצם?
בדיוק, זה משמעות.
זאת אומרת, אלא מוות במובן כן. של טמא, לא במובן
עכשיו,
של
עכשיו, מה שאתה סוף. אומר שלכאורה פה יש אקדח על הרקה, כן? הרי כן. אם אתה לא תקיים כן. את מה שאני אומר, יהיה רע לך מאוד. אז איפה הבחירה החופשית? הייתי אומר, דווקא אדרבה, זה הבחירה החופשית. כלומר, כיוון שהאדם הוא בעל בחירה, הוא יכול לבחור בין הטוב לבין הרע, לכן גם הוא יכול, בצדק, לשאת באחריות למה שהוא עושה.
אבל אם אתה שם אקדח, לימד אותנו, לא צ'כוב, אגב, אומרים, במערכה ראשונה הוא צריך לראות, ואז בא לך צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, ואתה רואה, שמו אקדח על השולחן, אומרים, צדיק ורע לו רשע וטוב, ואתה אומר, צדיק יחיה, רשע ימות, ואתה רואה, הרשע חי טוב, הצדיק סובל איסורי תופת באים עליו, ואז אתה אומר, אז רגע, אז מתי האקדח הזה יירה? אתה חייב, ואז אתה חייב להמציא, ואז באמת באים אחרי, בעצם אחרי המקרא, אחרי זמן המקרא, אחרי תורה, אחרי חורבן בית שני, באמת אתה חייב לבוא ולדבר על עולם הבא כדי להצליח.
אני מרגיש שאני עכשיו כמו בין הרעים של יוב, כן? יוב והרעים, ומתחילים לדון על השאלות האלה, ומביאים כל התיאוריות האפשריות. עכשיו, מה שמאוד מעניין, תשים לב, כל הניסיונות של הסברות, אתה תשמע הרבה מאוד הסברים, הרי בספר יוב, אנחנו שמע שלושה אנשים רציניים מאוד, אליפז התימני, בלדד השוחי, צופר הנעמתי, וכל אחד בא עם התיאוריה שלו. אחד אומר ליוב, בטח יש לך איזה חטא קטן, אתה לא שמת לב. ובלדד אומר, שמע, זה כדי שלך שכר יותר טוב לעולם הבא. וצופר הנעמתי אומר, שמע, זה דברים נעלמים. וכו'. יש הסברים יפים מאוד, כתובים יפה מאוד. ויוב, באופן קבוע, מסרב לקבל כל הסבר שהוא, מתוך טענה חווייתית. הוא אומר, אני סובל, וכל מה שאתם מסבירים כאן, זה לא מסביר את הסבל שלי. עכשיו, תאר לעצמך, ובסוף הסיפור, בסוף הקדוש ברוך הוא נגלה אל יוב, ועצם ההתגלות נותנת פתרון לשאלה של יוב. איך? זה לא כל כך ברור, אבל לכל פנים, יוב אומר, עכשיו שאתה נגלית אליי, לשם האוזן שמעתיך ואתה נראיתך, עכשיו אני מבין. עכשיו, מה שמעניין, מה היה קורה אם יוב היה מקבל את ההסברים של החברים שלו? היה אומר, תשמע, כבוד הרב אליפז התימני, אמרת דברים כל כך יפים בשבעה, ובלדד השוחי, איזה פיחה מפיק פרגליות, ההסברים כל כך יפים על הסבל האנושי, וצופר הנעמתי, חזק וברוך, אין כמוך. ואז היו כולם מבסוטים, אומרים רבי חנניה בן הקשיה, עושים השכבה לעשרה ילדים של יוב, והיו אפילו אומרים כמה ברכות,
אוכלים איזה משהו.
והיו מבסוטים מאוד מהחיים.
כן, מנהל הספרדים, איוב ספרדי.
ואיוב היה הופך להיות דתי קלאסי בבית הכנסת.
כן.
אבל דבר אחד הוא היה מפסיד. הקדוש ברוך הוא לא היה נגלה אליו. זאת אומרת, אם אתה לוקח את שאלת הסבל ברצינות, אתה צריך גם לתת מקום לשתיקה. כן, ברגע שאתה מנסה להתחיל להסביר דברים...
אתה פה הולך איתי לויטגינשטיין, לסעיף האחרון.
ואני הולך איתך ליוב.
אוקיי, לא, בסדר.
בסדר. זאת אומרת, טוב, ויטגינשטיין היה בעצם יוב מסכן, כי סך הכל הקדוש הוא לא נגלה אליו. אבל
אתה... גם הוא אמר, דברים שאתה לא יכול לדבר עוד אותם, אל תדבר עוד אותם.
כן, אבל אני אומר יותר מזה, דברים שאתה לא יכול לדבר עוד אותם, אז תשתוק כדי שתוכל לדבר עוד אותם.
כמו רבי נחמן, אתה אומר.
בדיוק, כמו רבי נחמן, שאומר שדרך השתיקה בסופו של דבר יש גילוי.
אז רגע, אתה יודע, זה חוזר לי למהלך. רציתי לשאול אותך שאולי זה מחוצב. אנחנו אומרים, העולם נוצר כי הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו בעולם, נכון? אנחנו אומרים שזה שבירת וצמצום. זה הקיום. אולי בתשובה, במהלך של תשובה, יש הרחבה, והקדוש ברוך הוא מצמצם, ואנחנו מתרחבים אליו, ואותו דבר גם בנושא הזה.
יש בחסידות כיווני חשיבה כאלה. כלומר, בכלל, תורת החסידות יש לה נטייה להתכחש לצמצום. כלומר, או לפחות נגיד, למחוק את ה...
לנסות,
לנסקר. זה גורם מפריע. כן. זה גורם מפריע, ואז יש בתיאולוגיה החסידית, במיוחד אצל חב"ד, יש איזה מין ניסיונות להתכחש לצמצום.
אבל אתה אמרת שאתה, כן. אנחנו בתשובה, הראייה של כן. תשובה, זה כן, לא אבל לענות
אני,
על איזה...
אבל אתה יודע, אני רוצה להזכיר פה משהו מאוד כן. מעניין. התשובה ביהדות זה חצי מהמהלך. זה חצי מהלך. זאת אומרת שהאדם שב אל השם, ואחר כך הוא שב מהשם אל העולם. כלומר, אם תשים לב, כל התקופה הזאת של אלול, לכל ראש השנה, יום הכיפורים, היא תקופה מסוכנת מאוד. היא מוציאה את האדם מן היציבות, מן החיבור שלו אל העולם. איך המראה אומר? הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואימו האישה והילדים, ועכשיו עברה שנה, שום דבר לא השתנה. עבדתי חבר. זאת אומרת, הבן אדם נהיה בעצם מנותק מן העולם, הוא מסתגר בתוך העצמיות שלו, וזה חבל. אלא מה? יש, צריך תמיד לזכור שהתהליך של התשובה זה חצי תהליך. זה העלייה, והמטרה היא, ונשתחווה ונשובה עליכם. כלומר, המבחן האמיתי של יום הכיפורים, זה אם אתה מסוגל לאכול את הסעודה של אחרי הצום. אתה יודע, יש סעודת מוצאי יום הכיפורים, היא סעודת מצווה. זה שאוכלים בסוף הצום זה לא בגלל שרעבים, כי באמת לא רעבים. כל מי שעשה יום כיפור יודע שלא רעבים אחרי הצום. אז למה לאכול? ולמה לעשות שולחן יפה ולחם ובשר ויין וכו'? זה בגלל שהמבחן האמיתי של התשובה, אם אתה באמת חזרת בתשובה באמת, אתה צריך להיות מסוגל לחזור לעולם
אבל
הזה.
אבל מה אתה הולך לעשות בעולם הזה? אם חזרת, אם הגעת ל... אתה יודע מה, אני אשאל אותך. אם הגעת כבר למעמד רוחני גבוה, אתה יודע, אם אנחנו הולכים להתחבר נגיד לתפיסות מזרחיות, מה שנקרא, הצלחת להגיע לחיבור עם
אבל אז יש לך ייאוש מן העולם הזה.
למה אני צריך לחזור? אבל הגעתי למקום טוב, למה אתה מוריד אותי בחזרה?
אבל יש לי עכשיו אתגר. האתגר זה הדרבה, לקדש את הכל. הרי מפני מה ירדה נשמה למטה. כן? ירידה צורך עלייה. אז צריך להעלות את הכל. לא כמו בנצרות שאומרים שצריך לגאול את הנשמה ולעזוב את העולם הזה. פה האתגר הוא הרבה הרבה יותר נרחב.
כלומר, לקדש הכל.
לקדש הכל. וכדי לקדש, אלא מה? העולם הזה יש בו הרבה שפלות שנדבקת בו, שזה מביא את החטאים. אנחנו צריכים גם לדעת להתגבר על השפלות הזאת.
אבל לא מתוך העובדה שאתה צריך להידבק בכל. מרגע שאתה... ברגע שאתה מבטל את האפשרות להיות מנותק מאבלי העולם הזה. כלומר, אתה לא יכול ללכת לאיזשהו, להיכנס לאיזו מדיטציה ולהערה ולצאת מתוך, אז אתה מראש, אתה שם בפניך, כביכול, הקדוש ברוך הוא, שם בפניך מכשולות. למה? כי הרי ברור שאם אתה חי בעולם של בשר, בעולם של ארציות, הרי אתה טיפול, כי אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, ואז אתה תצטרך שוב פעם להתרומם במדרגה.
כן, לכן כל שנה יש חזרה בתשובה, אבל יותר מעודנת. זאת אומרת, יש שלב בתיקון של התשובה, שבו יש חטאים שכבר ברור לאדם שהוא לא ישוב עליהם. ואז ההתמודדות שלו היא בתחומים יותר עדינים. כמו שאלה, יש אדם שנגיד, אני יודע, הוא מתלבט מאוד האם לגנוב או לא לגנוב, אפשר לומר שאצל הצדיקים השאלה הזאת בכלל לא עולה לדיון, אלא השאלה תהיה האם לשמוע למשהו שאולי כמו לשון הרע או לא.
כן, אבל אתה יודע, בדיוק קראתי השבוע, שלא זוכר איזה מקום בגמרא, אבל זה יפה, שאפילו גנב, כשהוא עומד בפתח של זה, מבקש את העזרה של הקדוש ברוך
הוא. בדיוק.
זאת אומרת, בכל מקום ומקום, גם בכל עבירה ועבירה, הקדוש ברוך הוא קיים. הוא קיים בכל דבר שאנחנו עושים.
גם לא חייבים בשביל זה להגיע לעבירה של גניבה. אפשר פשוט ללבט, האם לדבר בחזרת השץ או לא.
כן. לא, אני מניח שיש הבדל בין לדבר בחזרת השץ לבין גניבה. אמרנו, הצדיק ורע לו, כאילו אני חוזר למקום ההוא של עניין הבחירה. אז אתה אומר שעצם המוות פה, הוא מוות במובן הסימבולי, או לאו דווקא מוות במובן ה...
זה יותר חזק. זה הרבה יותר חזק, כי הרי המוות הטבעי הוא באמת לא מוות. הרי זה חסר משמעות. הרי כל דבר חומרי יש לו אחרית. כך שהמוות לא צריך להיות דבר, נגיד, גורם מפחיד. המוות הנשמתי הוא באמת הבעייתי. כלומר, זה הרבה יותר אמיתי לדבר על מוות במובן הרוחני מאשר במובן הפיזי.
עכשיו, אם אנחנו מדברים מוות במובן הרוחני, במובן הפיזי, התייחסות לפרשת וילך, ואנחנו אומרים בי' ג' עיקרים שהקדוש ברוך הוא נתן תורה למשה בסיני. ובאמת, ויש מקומות שאם תבוא ותגיד, יכול להיות שזה נערך, חלק מ... כמו שכתב כמו אבן עזרא, שלא יכול להיות שמשה כתב את הכל, כי הרי הוא לא יכול...
בוא נעשה קצת סדר בדברים, כן. כן, הרי הרבה פעמים
נעשה אני... סדר, בדיוק.
כן, נעשה קצת סדר, קודם כל,
אני,
הרבה
אני,
פעמים
אני שומע... אני נבוך לדבר על הנושא.
אתה רוצה אפשר לא לדבר, אבל...
לא, אני נזהר.
כן, לא, תראה, יש הרבה פעמים בתפיסה, אני מצאתי, אפילו אנשים שלמדו תורה הרבה שנים, הם חושבים, הם שוכנעים שחמישה חומשי תורה, מבראשית עד סוף דברים, זה ניתן במעמד הר סיני, ואז פתאום עולות כל מיני שאלות מטופשות, כמו, איך יכול להיות שמשה נלחץ מקורח, מהו, זה לא היה כתוב לו בפרשת קורח, מה שיקרה, כן, אלא ברור שכשמדברים על התורה, שהיא כל כולה נכתבה על ידי משה מן השמיים, הכוונה בשנת ה-40, זאת אומרת, משה במהלך 40 שנה הולך וכותב את התורה, ואז יש לנו שאלה האם התורה מגילה ניתנה. זאת אומרת שבמהלך 40 שנה מדי פעם בני ישראל היו מקבלים כמה פסוקים, או שהיה צריך להמתין עד סוף 40 שנה ומשה נתן תורה חתומה. אגב, הדעה יותר מתקבלת מבחינת הפשט של הדברים זה שמשה נתן את התורה בסוף 40 שנה.
שהוא כתב אותה תוך כדי.
בסוף 40 שנה הוא נתן לנו תורה אחת, השלמה והארוכה. עכשיו, ייתכן מאוד שמשה רבנו במשך 40 שנה עסק בעריכת הכתוב. כן? כמובן ברוח הקודש, אבל ודאי שהדברים האלה אינם כתובים בסדר של הופעתם. הרי עצם זה שאומרים אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה אומר שלפעמים יש פרשה מאוחרת שניתנה למשה מוקדם יותר. ויש גם נסיבות היסטוריות שגרמו שפרשה מסוימת נכתבה, פרשה אחרת לא נכתבה וכדומה. כן, למשל, רק בפרשת שבוע שעבר קראנו, והשם אמר לכם לא תוסיפו ללכת בדרך הזה עוד. איפה השם אמר את זה? לא אמר בשום מקום, כלומר, לפחות זה לא כתוב. אומר רבי אברהם בן עזרא, זאת מצווה שהייתה, רק היא עוד לא נכתבה. אז זה נקודה ראשונה. עכשיו, דבר שני, השאלה האם יכול להיות שחלק מהפסוקים של התורה נכתבו בתקופה מאוחרת יותר. כבר נחלקו רבותינו, רבי שמעון ורבי יהודה, גדולי התנאים, נחלקו מי כתב את שמונה הפסוקים האחרונים של התורה, שכתוב בהם וימות משה, איך משה שחי יכול לכתוב שהוא מת. ואז יש לנו דעת רבי יהודה שיהושע כתב את שמונה הפסוקים האחרונים, ודעת רבי שמעון שמשה כתב את הכל, ואז הוא מסביר את זה אחרת. עכשיו, איך שלא נסביר, תמיד תשאל השאלה, איך יכולה להיות דעה של תנא, שיש פסוקים בתורה שנכתבו לא על ידי משה אלא על ידי יהושע. אלא אם כן תאמר שרוחו של משה נמצאת גם ביהושע, וכשיהושע כותב בעצם זה כאילו משה כותב. עכשיו, על יסוד זה ניתן היה לקבל כמה הערות של רבי אברהם בן עזרא שגרמו לרעש גדול בין החוקרים ובין גדולי ישראל, שהשתמע מהם שלפעמים מילה זאת או אחרת היא תוספת מאוחרת יותר. דבר אחד ברור, גם אם נקבל את העמדה הזאת, הכתיבה המאוחרת היא על ידי נבואה. כלומר, הנבואת משה ממשיכה להתפשט דרך הנביאים שבאים אחריו. אז אמנם הרמב״ם והרמב״ן כתבו שכל התורה כולה, כולל הפסוקים האחרונים של התורה, הכל ניתן מפי משה דווקא, וזה בגלל מעמדה המיוחדת של נבואת משה. אלא שאצל רבי יהודה הלוי, מאחר ויש היתר לנביאים שבאים אחרי משה להמשיך את דברי משה, אז יכול להיות גם שהוא ירשה לעצמו איזה הערה כזאת פה ושם, אבל אין זה סותר את העיקר, העיקר היסודי של תורה מן השמיים, שהוא בעצם אפשר לומר עמוד התמך של כל התורה כולה.
זאת אומרת, בתפיסתך האישית, משה, תראה, תחלץ אותי, מה לתפיסתך האישית, איך אתה רואה את הדברים כמו אבן עזרא או כמו הרמב״ם?
אנחנו לא צריכים להכריע בין הרים, כן, אבל...
לפעמים כן.
כן, נאמר ככה, לפי דברי הרמב״ם, לפי דעת הרמב״ם, העמדה הזאת של אפשרות של תוספת מאוחרת היא כפירה. היא כפירה. אלא שהשאלה היא איך אנחנו מבינים את המושג של ההתגלות. כן, כלומר, האם אפשר לדבר על... כלומר, האם יש הבדל מהותי בין נבואת משה לנבואה שבאה אחר כך? אני אתן לך דוגמה. האם הפירושים של הפסוקים הם מקובלים מפי משה, או שניתן בדור מן הדורות להוסיף פירוש חדש שלא היה בימי משה. זו מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. אז לפי העמדה השנייה, יש גם אפשרות של הערה פה ושם. למשל, כתוב על רק עוג מלך הבשן נשאר יתר הרפאים, עלו ערסו ערס ברזל, עלו היא ברבת בני עמון, אומר רבי אברהם בן עזרא, איך יכול להיות שמישהו כותב עלו היא ברבת בני עמון בימי משה? הרי עוג מלך הבשן היה בבשן ולא ברבת בני עמון, אלא כאילו שזה משהו מאוחר יותר. אז יש כאלה שרצו לתלות באבן עזרא, וזה, הדבר הזה לא הוכרע עד עצם היום הזה, מה הייתה כוונתו האמיתית של רבי אברהם בן עזרא, שהוא רוצה להגיד שפה זאת הערה של האורך. כן, אבל גם הערה של האורך היא חלק מהשגחה כוללת של התורה שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר אלינו. כלומר, השאלה הבסיסית היא לא בדיוק השאלה מי כתב, אלא אם זה מעט השם או לא מעט השם.
ואם בעצם במובן של תפיסת המסירה, מי משה ליהושע ויהושע לזקנים וכו', אז לכאורה גם הזקנים, גם יהושע, הם משה, הם נאצלת עליהם
ממחות של משה. הייתי אומר, גם חכמי ישראל שבימינו הם משה. כן, זאת אומרת, התורה הולכת ונמסרת מדור לדור.
כשהוא מדבר על האורך בן עזרא, הוא מתכוון לעזרא.
לא, הוא מתכוון, אי אפשר לדעת בדיוק למה הוא מתכוון. הוא מתכוון להגיד שמישהו מהנביאים הורשע לכתוב איזה הערה בתוך הכתוב. כן, אז זה כמו שהשמונה פסוקים, העיקרון של השמונה פסוקים האחרונים שבתורה, אז רבי אברהם בן עזרא מרחיב אותו על עוד כמה פסוקים, בעצם על 12 מקומות בכל התורה כולה, סך הכל.
בנושא הזה אפשר לדבר באמת עד תפילת שחרית, לא של מחר, אלא של עוד שבועיים. אני רוצה להודות מאוד לצופים, תודה רבה לרב אורי שרקי, ובאמת תמשיכו לקרוא ולהתעניין ולעסוק בפרשה.
שלום וברכה.
שלום וברכה.